שלום לכולם, ברוכים הבאים לשני מזוקנים נדים ליקוטי מוהר"ן, אני אלי רובינשטיין.
אני אביעד סנדרס, מה שלומך אלי?
בסדר גמור, ברוך השם, חורף, 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 חבל על הזמן.
נראה לי אצלכם, כאילו אצלנו יש בעיקר קור, לא היה כל כך המון גשם, אבל הבנתי באזורים אחרים, היה גשום קצת.
קצת גשום, בוא, נהרות ברחובות, בייסיקלי.
וסתם כתשתיות לקויות, בעיר כן. החדשה בחריש.
זה בסדר, זה באמת היה יחסית בסדר במדינת ישראל, אבל וואו, היה גשם מטורף, ברוך
כן?
השם. כן, 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 ברוך השם, ברכה. אני תמיד מרגיש שזה ברכה.
ילדים שמחו?
הילדים שמחו מאוד, הכניסו לכל השלוליות, נתרטבו, נהיו חולים, כמו שצריך.
כיף. איזה יופי.
יפה.
טוב, אנחנו נתחיל קצת באווירה חורפית, כמו שאתה אומר.
כן, לגמרי.
אז נקרא, שוב, אנחנו התחלנו בפעם הקודמת, היינו דיון מאוד ארוך על המונח תיקון.
כן.
עם הווידוי כתיקון כללי, זה מאוד מאוד, כן. דיברנו על זה לאורך זמן, על הסיפור של לתקן, ומצאנו סוגים שונים של שיח. הפעם אנחנו נמשיך עוד הפעם לדון בהמשך של ראיית הצדיק, ולאן הרב שגר לוקח את זה.
כן.
ראיית הצדיק בשעה שמתוודים בפניו, די בה בכדי להתמודד עם עצלות. עצבות ותאוות רעות. עצם נוכחותו של הצדיק משדרת לאדם את שורשו האמיתי, כמו ראיית הבן את אמו, המחוללת אצלו געגוע וזיכרון. הוא מזהה לאן הוא שייך, ובמילא הוא נמשך לשם. בעקבות חשיפת השורש האמיתי, נעלמים היצרים החומריים והדמיונות. אין צורך להילחם בהם חזיתית, מפני שהם פשוט מתפוגגים ונעלמים.
או-אה.
אהה.
מעניין.
הרעיון הוא, רק רגע. בוא נראה okay. עוד קצת, ואז הרעיון הוא שמי שיש לו טעם אמיתי במשהו, הוא הרי לא מחפש לאן לברוח, הוא נמצא במקומו, בביתו. רצונו של האדם להתענג, לזכות לסיפוק ממעשיו ומחייו, עומד בשורש חיותו. אדם המצוי במצב הרקני של המלכות, דלייתא מגרמה כלום, שאין לה מעצמה כלום, שהיא חסרת מלאות מתוכה, מחפש להתמלא בתוכן ממשי. תודעתו נתלית באובייקט אחר מדי רגע. ולכן הוא מתרוצץ מצד לצד. אך כאשר ימצא את סיפוקו האמיתי, את שורש נשמתו, יש להניח שכל שאר התחליפים כבר לא יפתו אותו. עכשיו תאיר.
וואו. וואי, אוקיי, א', יש פה כמה דברים מעניינים. אחד, הוא חיבר בין מילים געגוע וזיכרון.
נכון.
שהם, א', כל מילה היא יפה, וגם טעונה בהמון תוכן. זה כאילו... מעניין אותי לשמוע קצת מה אתה חושב שזה בדיוק שני המילים האלה, והדבר השני, אני צריך להבין את זה. קצת ניסה להסביר את הסיפור של היצרים החומריים והדמיונות מתפוגגים ונעלמים. אני יכול להבין חלק אני אומר לעצמי, כאילו למה צריך שיצר חומרי יתפוגג ויעלם? זה אחלה. הכל טוב, מה שנקרא. אבל אני יכול להבין את המקום שאומר שמחפש להתמלא בתוכן ממשי. אתה יודע, זה קצת די, זה כן מתחבר למונח יצירת תוכן. אם אתה מכיר אותו, שזה היום קצת עצוב מה עשו ממנו. יצירת תוכן זה סרטון בטיק טוק של מישהי שמחכה קוף, זה יצירת תוכן היום, וזה גם, זה ממש שיתוף השם עם, לא יודע מה, ספרים של משמעות ו... ואור ותורה או לא יודע מה, ממש יצא כזה, שיתוף כזה, אז כן. אולי זה כן מתחבר לזה, למה זה תוכן, מה זה תוכן שהוא תוכן ממשי. אבל אני נשמח לדבר דווקא, נתחיל מגעגוע וזיכרון. מה לתתך הקשר בין התמודדות עם עצלות עצבות ומתאבות רעות לבין געגוע וזיכרון?
וואו. טוב, נראה לי... אני אומר ככה, אני חושב שבסוף כולנו מתגעגעים למשהו, נכון?
כן. זה
כולנו מתגעגעים כולנו מתגעגעים לתקופה שהיינו יותר קל, כולנו מתגעגעים לתקופה שלא הרגשנו בה עם קונפליקט או, או איזשהו, או איזשהו משהו שמעכב אותנו. ובאותה מידה גם אנחנו זוכרים את, אנחנו גם, הזיכרון הוא לא געגוע, הזיכרון הוא גם במובן מסוים משהו ממשי. אנחנו, זה לא רק געגוע לאיזשהו חלום, אלא יש לנו זיכרון מתקופות כאלה. יש לנו זיכרון מרגעים כאלה, זיכרון הוא דבר חי, נכון?
כן.
כמו זכר, שאומרים שמצווה לזכור את יציאת מצרים, הכוונה היא כאילו בכל דור ודור חייב אדם לראות או להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, יש איזושהי ציפייה שאינו זיכרון מזה. כן. עכשיו, אני חושב שבאמת לפעמים אנחנו חווים רגעים מסוימים כאלה שבהם אין בנו קונפליקט, שבהם יש חוסר שניות, שבהם אנחנו שלמים עם עצמנו ושלמים מתוך תוכנו.
שטוב לנו.
כן, שטוב לנו. וזה לא רק שטוב לנו, אלא שאנחנו מסוגלים ומסוגלות לשים בצד את, את הדברים שבאמת מציקים לנו. כן. לא להדחיק אותם, אלא הם פתאום כן. מפסיקים להציק.
כן.
עכשיו, הם, בטבע העולם, שמתישהו, הם, אחר כך הם, מה שנקרא, הם, באיסור ויתר, זה חוזר וניור. זה כן. מתעורר מעצמו העסק הזה עוד הפעם. אבל יש רגעים שכאילו שכחנו, שכאילו שמנו אותם בצד, לא בהדחקה, אלא באמת, 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 באמת ובתמים שמנו אותם בצד. והצלחנו לחיות טיפה בלעדיהם. עכשיו, האמת היא שתמיד יש
לנו... זה טוב? סתם אני... המקום הזה הוא טוב?
אני חושב שלכולנו, אני חושב שזה לא בריא, לא, לא, שזה לא בריא שאין תקופות כאלה או שאין רגעים כאלה. אני רוצה גם לומר לפני כן, אני חושב שרוב האנשים שהיה להם ילדות נורמלית, אז ככה זה היה.
כן, רוצים לחזור לילדות.
אפילו מעבר לילדות, אולי אפילו לשלב התינוקות, שהוא כזה, שבו אין שניות, שבו האדם הוא מה שהוא. נכון? אמרנו את זה, תינוק כועס הוא תינוק כועס, ותינוק שמח הוא תינוק שמח. ואין כן. מעבר לזה.
כן.
שם עד נכון. הסוף. עכשיו, השאלה היא, האם בן אדם בוגר באמת יכול לחיות ככה? האם בן אדם בוגר מסוגל לחיות ככה? זו שאלה לא פשוטה.
אני אגיד מה אני חושב שמציק לי בזה, שאולי בגלל זה, זה ברור לי שזה נכון ברמת ברמה האנושית שלנו כבני אדם, אבל יש בזה משהו שהוא, נחזיר את המילה מפעם שעברה, יש בזה משהו שהוא לא מתקן כלום, כאילו, נגיד את זה ככה, זאת אומרת, הוא לא יצר את המשהו, כאילו, המשפט הזה שרבי נחמן אמר, זה כאילו, וואי, מבטל את המידות הרעות, וואי, מעכשיו אין לי יותר מידות רעות, זה משפט אפילו קיצוני שכזה. פה אתה אומר לי, לא, זה לא מבטל את המידות הרעות, זה כאילו איזשהו מין שבת, כזה אני מייצר לך, אמא, שאתה רואה את אמא, שאתה רואה את הצדיק, זה כאילו מבטל את את הלחץ, את נקרא לזה עצבנות אפילו, והצבים שיכול להיוולד כתוצאה מדברים ותאוות רעות, ואז כאילו אתה יכול לחזור לחיים ואולי יותר משוחרר, אבל זה לא נשמע
שזה... אז אני אומר ככה, אני חושב שיש רגעים שבהם התאוות הרעות הופכות להיות תאוות טובות.
אוקיי.
יש סיטואציות שבהם זה לא שאין תאוות בכלל, אלא התאוות הרעות הופכות להיות תאוות טובות.
מעניין.
הוא כותב פה... נעלמים מיצרים החומרים והדמיונות ואין צורך להילחם בהם חזיתית מפני שהם פשוט מתפוגגים ונעלמים. אני מבין את זה, זה לא שאין יצרים, אלא אין יצר חומרי. עכשיו, חומר לא מבחינת, זה לא מבחינת שהיצר האחר הוא לא מכוון לחומר, אלא זה אולי אומר שהיצר הוא לא רק חומר, אלא הוא משהו אחר, אלא הוא מעבר לזה. מה זה אומר? אני אומר לך איך אני מבין את זה, ואיך אנחנו בדרך כלל מתייחסים ליצרים שלנו, ומה כן, התיקון, דווקא המילה תיקון, אני אוהב אותה פה, שזה מציע. אני חושב שאנחנו במובן מסוים מתייחסים ליצרים שלנו, כאל משהו רע.
כן.
כאל משהו שהוא, נכון, לא אהבת את תיקון היצר.
כן.
וזה מיד מתקשר לנו לתיקון הכללי של חסידי כן. ברסלב, שבא לתקן את היצר. ואני אומר עוד הפעם, באמת ההכאה הזאת על החזה, או הדישה האינסופית הזאת, היא במה ש... בדיוק הרצון שלי לאיפה שאני רוצה שהוא יהיה, היא באמת יכולה להוריד, והיא באמת יכולה לפרק בהרבה מאוד מובנים, ואולי אפילו לגרום לאדם לא להאמין בעצמו. מה זה אולי?
כן, אין שום סיכוי.
בטוח לגרום לאדם לא להאמין בעצמו, נכון?
כן,
יש פה איזושהי הבנה, ויש פה איזושהי אמירה, ש... האדם נדרש בגלל שהוא לא מאמין בעצמו, במובן מסוים אין לו אלא ברירה אלא לבקש רחמים. התיקון הכללי זה באמת באיזשהו מקום זה דבר קצת מצחיק. אתה מגיע ואתה מנסה לתקן את הכלליות של עצמך על ידי אמירת פרקי תהילים. איך זה מתקן משהו? אתה לא מתקן שום דבר, אלא קצת כמו שחסידי ברסלב אומרים, זה להשליך את עצמי על אבא, והוא ירחם.
כן.
עכשיו, האמת היא, אני מאוד לא אוהב את זה, את האמירה הזאת ואת הרעיון הזה, ואני אנסה להסביר למה.
משחרר מאחריות.
מה אתה אומר?
אני, בתור מישהו שהיה שם מאוד, זאת אומרת, אני בגלל שגדלתי בישיבה תיכונית שבה הרמים אמרו לי שאני בורא שדים ושדונים כל היום, אז המוצא היחיד מזה שהיה לי זה כאילו, זה היה התיקון הכללי של כאילו, שמישהו יוציא אותי מכאן שכזה, ותחושת המאגיות והקסם שלי. אוקיי, אני אגיד את זה ואז לא יודע מה זה יעשה, זה רוק דשני.
ואז זה יעשה טוב, אבל אני רוצה לומר גם איפה זה, זה גם ללכת למקווה, כאילו לגברים
כן,
במובן
כן.
מסוים זה ככה.
כן,
גם לתת צדקה בהרבה מאוד מובנים זה ככה. כל דבר שאדם קורא שיכול לתקן את עצמו, אז בן אדם ילך על זה. וגם גלגולי שלג זה ככה. הרבה מאוד דברים הם ככה. כמו שאתה אומר, מגיה וקסם.
כן.
או המגיה והקסם, ביחד.
כן.
אז מה שאני רוצה לומר, שאפשר אחרת. חלק גדול מהבעיה שלי עם התודעה הזאת, שזה כמו שאמרתי, זו תודעה שמאמינה שהאדם נועד להיכשל. וחלק... ולכן החלק אינרנטי ממה שצריך זה רחמים. זה כן. רחמים על האדם. כי טבע האדם הוא כישלון.
כן.
טבע היצר הוא רע, וטבע האדם הוא כישלון. נכון?
כן, כן, כן.
עכשיו, בין איזו, עכשיו, בין איזו תפיסה נוצרית, או אפילו זה הבסיס של הנצרות, זה לבוא ולומר כך. זה לבוא ולומר, החטא הוא קדמון.
כן, העולם הוא רע.
כן, וכיוון שהעולם מתקלקל והחטא הוא קדמון, אין לנו אלא מה לעשות, אלא מה? אלא בעיקרון שהעולם יחדל ויגמר, ולכן כן. ברוב טובו הגיע אלוהים וריחם עלינו, והוריד את עצמו פה כבנו של אלוהים, כאדם, והוא הקריב את עצמו עבורנו, וההקרבה הזאת עבורנו יצרה את הרחמים האולטימטיביים, ואכן אלוהים הוא אלוהי הרחמים.
כן. שזה בעצם
הדרך היחידה להינצל
מהחיים והעולם.
מה?
זה לנתק את הטוב מהחיים והעולם. הטוב
לא נמצא. העולם הוא רע. העולם הוא רע. וכיוון שהעולם הוא רע, הדרך היחידה להינצל היא באמת הרחמים של אלוהים, כי המציאות היא רעה, כי העולם הוא רע. ואין לי דרך אחרת להתייחס לזה, אלא לבוא ולומר, העולם הוא רע.
כן.
אלוהים, מה שנקרא, אבא תרחם, אבא תרחם. זהו. עכשיו, התפיסה הזאת, כמו שאתה אומר, התפיסה הזאת, יש בה ייאוש פנימי, אינרנטי, עמוק.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
מכל יצר, ואולי מכל חיים רגילים. אולי מכל מציאות. עכשיו, אני אומר אפילו יותר מזה, בעומק, התפיסה הזאת היא גם מובילה להלקאה עצמית, והיא מובילה לא רק להלקאה עצמית, אלא אולי גם לפחד מאוד מאוד גדול מאלוהים. לא רק פחד, אלא פחד עצום
וקיומי
מהאלוהות. כי אם האלוהות זאת כי אם אני פה בזכות הרחמים של אלוהים, וכל מה שאני עושה זה לבזבז את הרחמים של אלוהים על חטאים, וואי 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 וואי, זה כמו מישהו שעושה למישהו טובה, ואז אותו בן אדם שעושה לו טובה, יורק לו בפנים, ואז כן. מה תהיה התוצאה של היריקה הזאת בפנים? הוא יפסיק לעשות לו טובה. אבל אני קיים בזכות הרחמים של אלוהים, אז מה שנקרא אלוהים יחדול אותי. כן. אם לא יחדול אותי, אלא יעניש אותי וייסר אותי עד אין קץ, וכל מיני גהנומים שכאלה, ויורה רותחת וצועה, וכל הדברים הנפלאים והנחמדים שאפשר לקרוא עליהם בכל מיני ספרים שלא יהיה.
כן.
טוב, הדבר הזה הוא באמת, זה השורש, הכל מתחיל מרחמים, אז הדין שיוצא מהרחמים הוא הרבה יותר קשוח. הענישה שיוצאת מפרספקטיבה שמתחילה מרחמים היא הרבה יותר קשוחה, כי אם אתה מוצא את עצמך לא ראוי לרחמים, וואי, איזה עונש תקבל.
כן, לגמרי.
הקיום שלך יחדל. עכשיו,
מה אתה חושב שהרב שגר אומר פה?
אני חושב שהוא לא אומר את זה. הוא לא אומר את זה. הרב שגר מציג יחס אחר לתפיסה הם ליצר. הוא מגיע ואומר, זאת תפיסה אפשרית בהחלט של היצר, ושל הקשר ליצר והיחס היצר. עכשיו, התפיסה האפשרית הזאת היא לא צריכה להיות תפיסה יחידה, היא יכולה לעבור תיקון. קודם כל, התיקון הזה, אני חושב, נובע מאמונה עמוקה באדם, שהאדם בהחלט יכול לחיות עם היצר בצורה טובה. כן, אנחנו, אני אומר את זה ככה, אם הכל, אם העולם הוא ישר, אם הבריאה היא ישרה, אם אלוהים הוא ישר והוא יצר עולם ישר, אז בהחלט אנחנו מסוגלים להתמודד עם מה שנמצא סביבנו. אבל עכשיו אני אומר את זה גם בצורה קצת יותר עמוקה, גם החטא לא אמור אז לגרום כל כך הרבה תחושות אשם. כי אם העולם, בסוף, אם העולם הוא ישר, אם העולם עובד על פי דין, ככה נוצר העולם, וכנראה ככה הוא היה אמור להיווצר, בדין שהחטא הוא חלק ממנו, אבל לא רק החטא הוא חלק ממנו, אלא גם הרחמים הוא חלק ממנו, אז פתאום הרחמים משנים תפקיד, והסליחה משנה תפקיד, והתשובה משנה תפקיד, התשובה היא כבר לא, התשובה היא לא נחלת החלש, אלא היא חלק אינרנטי ופנימי, מהמציאות. ככה היה אמור להיות. היה אמור להיות שיש אופציה לתשובה. היה אמור להיות שיש אופציה לתיקון. היה אמור להיות שכן, אנחנו יודעים שבני האדם יכולים לחתוך, אנחנו מצפים מהם שלא, אבל גם אם כן, אנחנו מצפים מהם, אז אפשר לחזור בתשובה. וזה לא כזה נורא. צריך באמת לעשות את זה. צריך באמת לנסות. אבל גם באותה מידה, כשמגיע יצר, שמופעל יצר, שיש תאווה, מתוך המקום הזה, פתאום התאווה היא לא מלאה תחושות אשם, כי התאווה היא חלק מהמציאות. התאווה היא חלק מן העולם, היא חלק מהדין. היא חלק מהדין שאלוהים יצר בתוך המציאות. מצאנו את המקום שלנו. הבנו שהמקום שלנו הוא העולם הזה, הוא המציאות הזאת, ואפשר לחיות במציאות הזאת בגדלות. בהחלט, אפשר לחיות במציאות הזאת בגדלות, ואפשר לחיות במציאות הזאת בגדלות, ובצורה ישרה וטובה, שגם כוללת, כמו אצל כולם, כוללת גם יצרים ותאוות, וכוללת גם דברים אחרים. הדבר הזה הוא תיקון היצר, כי היצר הוא כבר לא רע. אלא היצר, גם התאווה, גם הדברים, התאווה לדברים פשוטים, או לדברים חומריים, או לכל דבר שלא תקרה, זה כבר לא רק חומר. אלא ככה זה היה אמור להיות, זה הדין של העולם, זה התנועה הפנימית היסודית של העולם.
אז התיקון, אני רק מנסה אז לדייק ולהבין עד הסוף, כשאני רואה צדיק, או כשהתינוק רואה את אימא שלו, מה שקורה זה שבעצם היצר, מה שהוא מרגיש, הופך להיות חלק אימננטי פנימי שלו, ואז זה בסדר?
כשאתה רואה צדיק שחי ככה, אתה מבין שאפשר לחיות ככה.
הבנתי.
ובעומק הדברים, אם הוא יכול לחיות ככה, גם אתה יכול לחיות ככה. כן. כי הפער בינך לבין הצדיק, זה לא חבד פה, שהצדיק הוא בריאה אחרת. הפער בין הצדיק לאדם, הוא באמת באיך שהצדיק פועל, ומה שהצדיק מקשיב. עכשיו נראה לי אמרנו את זה כבר כמה פעמים, כל אחד עם הצדיק שלו. כן, גם כן. גם לצדיק יש צדיק.
זה ברור.
כל פעם אפשר יותר.
מעניין אותי החיבור אז לתינוק ולאמא, זאת אומרת, זה כאילו ממש חיבור מעניין, כי זה לא חיבור מובן מאליו שהצדיק הוא כמו אמא, אתה יודע, הכי 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 פשוט בעולם היה להגיד שהוא כמו אבא, הכי פשוט בעולם, פה הוא כותב בכוונה אמא.
נכון. כאילו, יש פה, מה אתה חושב?
זה ממש, יש בו משהו הרבה יותר רך, זה ברור. משהו יותר רך ומקבל ומכיל, כמו שאימא שהיא, אולי באמת, אתה יודע, אני בן 30 ואני רואה את אימא שלי ואני הכי כאילו חוזר למקום של ילד, שהוא מקום מאוד מאפשר, אולי זאת המילה, אולי זה הסיפור. האפשור, אמא כאילו, אתה יכול להיות תינוק עוד פעם, ואמא תחבק אותך כמו תינוק. זה בעצם סגנון שמה שהצדיק רוצה לעשות, ואולי בעצם רבי נחמן בא להגיד לנו, צריך להיות קצת אמא לעולם, לעצמכם ולילדים ולכל מי שמסביבנו, שמאפשר לבן אדם להיות הוא גם ביצרים שלו.
אז קודם כל, באמת עם תינוק ואימא שלו, זה מאוד מאוד ברור, זה מאוד מובהק. מה זה תינוק? תינוק זה רק יצרים.
כן.
ואימא שלו מקבלת את התינוק בהיותו רק יצר.
כן, כן.
הבעיה מתחילה שהתינוק מתבגר, ואז הציפייה ממנו היא לא להיות רק יצר. וזה תהליך שהוא צריך לעבור, שכל ילד צריך לעבור. אבל יש פה איזושהי קבלה מוחלטת של היצר, כי תינוק הוא לא גרגרן. אין תינוק גרגרן, נכון?
כן.
תינוק אוכל משהו. תינוק הוא גם, בניגוד למה ש... לא יודע, אולי הפסיכולוגיה המודרנית אומרת, אני מניח שגם תינוק הוא לא תחמן.
לא. הוא פשוט הוא.
נכון? הוא פשוט תינוק.
כן.
אני חושב, הוא רוצה שיהיה לו טוב. ושרע לו הוא בוכה. ושטוב לו הוא שמח. ושהוא רעב, הוא מביע את זה. ושצריך לשירותי, הוא רק היצרים שלו. אבל אף אחד לא יאמר על ילד קטן, שהוא רק היצרים שלו, שזה רע. למה? כי ילד קטן, אנחנו באמת, א', אנחנו לא מצפים ממנו, אנחנו לא מצפים ממנו לעשות משהו עם היצרים שלו, כי הוא היצרים שלו בעצמו. ברגע שאנחנו מצפים ממישהו לעשות, ברגע שציפייה לעשות משהו, אז זה באמת נהיה יותר מורכב. אבל מילד כן. קטן, אנחנו לא מצפים ממנו לעשות, תינוק, אנחנו לא מצפים ממנו לעשות משהו מהיצרים שלו. נכון?
כן.
אנחנו מצפים ממנו דווקא, תינוק בריא זה להיות היצר. זה כאילו, זה להיות רק יצר. זה באמת תינוק בריא. עכשיו, כיוון שאין לנו ציפייה כזאת, ויש קבלה מוחלטת של הדבר הזה, אז השאלה היא למה? למה אנחנו לא באים ואומרים על תינוק, וואי, זה שיא הרוע.
הוא שיא הטוב
בדיוק, בגלל שהוא רק יצר פתאום אנחנו מגלים, לא, תינוק הוא רק שיא הטוב כי היצר אצלו לא נמצא במקום מסובך הוא לא נמצא במקום מורכב הוא הרבה יותר פשוט הוא הרבה יותר טבעי והוא לא מורבב גם עם דברים אחרים הוא לא מורבב עם חוסר מוסריות
כן
ככל שהאדם גדל אז נדרש ממנו להכריע הכרעות מוסריות, ואנחנו מבקשים ממנו, מהאדם, להשתמש בשיפוטים מוסריים, ואז זה באמת נהיה הרבה יותר מורכב. אבל התינוק, אין לו את האתגר הזה. האתגר הזה לא קיים אצלו.
אז כשאני רואה את אמא שלי, כשאני רואה את צדיק, אני נכנס למקום,
אתה לא נכנס למקום כזה. הוא גם כותב במפורש, ראיית הצדיק בשעה שמתוודים בפניו. צריכה להגיע עוד פעולה. צריך להגיע פעולת הוידוי. פעולת הוידוי זה כבר, פעולת הוידוי היא פעולה. פעולת הוידוי למעשה זה היכולת שלך לבוא ולומר בדיוק את מה שאמרנו עכשיו, אבל באמת. אבל באמת, להיות קצת מתוסכל מצד אחד, מזה שיש דברים שאיבדת את הטבעיות הזאת, ומצד שני, לחזור ולשאוף אליה, ולנסות להריד מצד אחד, לנסות להשתחרר מדברים לא בריאים, מדברים לא טובים שיש לך, וכן קצת להתבאס עליהם. ומצד שני, כן לקבל אותם במובן הפשוט של המילה, במובן זה שאתה מבין שאתה, שהם נמצאים עליך, שהם נמצאים יחד איתך, ויש איזושהי ציפייה ממך לדעת לעשות אותם כמו שצריך. בסוף, הורים זה... ההורים מצפים מהתינוק שלהם, נכון?
כן.
ההורים מצפים. מניח שיצא לך לחכות לחיוך ראשון.
כן, נכון?
אתה מצפה, יש לך איזושהי ציפייה, מהילד שלך כבר מגיל אפס כמעט. מתי הוא מחייך, מתי הוא עושה גרפס, מתי הוא זה. יש לך ציפייה ממנו, נכון?
כן.
כאילו, אז זה בסדר שיש ציפיות. הציפיות לא אמורות להפחיד אותן. הווידוי נותן מקום בדיוק למקום הזה. הכרה בזה שיש ציפיות, עכשיו ברמה של אדם בוגר, בסדר? יש ציפיות. כן. יש ציפיות ממני. יש לי מעצמי ציפיות, מצד אחד, בהבנה של אדם בוגר, ומצד שני, לא להיבהל מהציפיות האלה. אני בתחושה שיש בעלה תמידית, בטח בחינוך הדתי, מהציפיות. יש בעלה תמידית מהציפיות כיוון בקרב המחונכים, אולי גם בקרב המחנכים. כיוון שיש איזשהו סאבטקסט כזה שמגיע ואומר, א', זה בלתי אפשרי, ולא רק שזה בלתי אפשרי, כל דבר, כל התייחסות למשהו, ליצר, ללא משנה איזה יצר, לא רק שזה בלתי אפשרי, and you are set for failure, הכישלון הוא דרמטי. אי אפשר לעשות את זה בצורה טובה, ותוצאה של כל כישלון זה דרמה גדולה. אז okay. יש פחד מאוד מאוד גדול מהמקום הזה. והפחד, תמיד שיש פחד, תמיד שיש חרדה, אז מה לי ביחד עם הפחד והחרדה, זה מניע שלל של...
כן, ברור. רוע, דברים לא טובים.
זה מניע בדיוק, איזשהו, אפילו איזשהו מעטפת כזאת, שאי אפשר להשתחרר ממנה, של דברים לא טובים. כן. מצד שני, אפשר גם לבוא ולדבר בהחלט, לבוא ולומר, א', אפשר, ב', לא רק שאפשר, זה יכול להיות מתוקן, ג', גם אם אתה לא מצליח, אז זה לא נורא, זה לא דרמטי. אז תנסה פעם הבאה, תנסה להצליח.
זה לא דרמטי, יותר. כי? כאילו, מה פתאום הופך את זה ללא דרמטי?
כי בדיוק כמו אצל תינוק, היצר זה חלק אינרנטי ממי שאני וממה שאני, ומאוד הגיוני שהיצר מקבל ביטוי, ואולי זה משימה של חיים שלמים, להפוך אותו ליותר, להפוך את היצר ליותר מתוקן.
כן.
להפוך את היצר למשהו שאנחנו יותר שלמים איתו, ושאנחנו שמחים באיך שהוא פועל.
אני חושב שזה מתקשר לי לשאלה שהיא קצת כאילו נמצאת בסאבטקסט כל הזמן, של בכלל כאילו מהות האדם או מהות ה... המצאות שלנו כאן על פני האדמה, האם זה מגיע של, אתה יודע, לתקן את הכל כזה, לא יודע איך להגיד את זה במילים אחרות, אבל כאילו כל דבר צריך למצוא את התיקון והזה שלו, והכל מהשם, מה שנקרא, או שזה משהו שהוא יותר נורמטיבי, אנושי, בלי, אפילו הייתי אומר, אם בכוונה... חוסר ידיעה שאומר, בסדר, אני לא אמור לדעת הכל, אני אמור לחיות את חיי במישור הנורמלי, נקרא לזה ככה, או בדרך ארץ הבסיסית, ובתוך זה לפעול את האחריות שלי ואת הפעולות שלי. משהו כזה.
אז אני אומר ככה, אני מאמין שחיים של כל בן אדם זה לא דבר נורמלי. כאילו, אני לא רוצה שבן אדם יתייחס לחיים שלו כאילו הם נורמליים.
אוקיי.
כל בן אדם צריך לראות את עצמו ולומר על עצמו, וואו, החיים שלי הם לא נורמליים. זה לא מובן מאליו שאני פה.
כן.
כי היה יכול להיות אחרת. עכשיו גם יותר מזה. כל בן אדם, כמו שאתה אומר, צריך... כל בן אדם צריך גם להבין שעם כל כמה זה שהחיים שלו נורמליים, וכמה שזה לא מובן שאני פה, שמצד האמת, מצד עצמו, אני באמת חסר ערך, אני באמת חסר משמעות. ובאופן טבעי, בסיסי, אני לא אשאיר חותם על המציאות. המציאות היא עצומה, המציאות היא אדירה, איך אני אשאיר עליה חותם? אפילו אני לא מדבר רק ביחס לכדור הארץ, אלא המציאות היא הרבה מעבר לזה. מי יכול לדמיין שהוא אשאיר חותם על המציאות?
כן.
ומתוך התודעות האלה שיש בהן, שנשמע כאילו הן סותרות, אבל אני מאמין שהן ממש לא סותרות, אני מאמין שבאמת הבן אדם צריך לקחת על עצמו, לשאול את עצמו, ואני חושב שבדור שלנו זו השאלה כמעט הכי קריטית שיש. לא למה אני פה, אלא אחרי שאני פה, מה אני עושה?
כן.
כאילו, אוקיי. למה אני פה...
זה הופך את זה ליותר נורמלי, לא, הלמה הוא כאילו עין שכזה, שאני מסתג.
אני גם מרגיש שהפוסט-מודרניזם כבר פרק ובצדק את הלמה אני פה.
כן, לגמרי.
תמיד התשובה ללמה אני פה, זה פומפוזי, נכון?
כן, לגמרי.
לתקן עולם, וזה פומפוזי, אבל אני מסכים עם התיקון עולם, אני רק לא חושב שזה תשובה ללמה אני פה.
כן, לגמרי. הלמה הוא, פה, הוא נפלא מתיאור בלשונו של אשת. הוא בדיוק. משהו מעבר לגמרי.
אז אני אומר, אם אני פה, ואני לא באמת יודע לומר למה אני פה, אני יכול לומר משהו אחר, מה אני נותן?
כן.
מה אני עושה? למה יש לי ערך?
כן.
להבין שיש לי ערך, למרות שאני לא יודע למה אני פה. למרות שאני לא בטוח מהי מטרת המציאות, ומה מטרת החיים, ומה מטרת העולם, וכן הלאה. אני חושב שהפירוק הפוסט-מודרני הוא פרק בטוב, אתה יודע, אני מאמין שבטוב. הוא פרק על כל כך הרבה, הוא פרק את כל הזהויות, הוא פרק את כל היסודות, הוא ממש פרק הכל, אין היום שום דבר יציב. אתה יודע, כן. פעם, אני יודע, מישהו יכול לומר, מה הזהות שלך, אתה גבר יהודי. היום הפוסט-מודרניזם מעורר...
כל מילה פה.
בדיוק, הוא מערער על הגבר והוא מערער על היהודי. כן. אז השאלה עכשיו יכולה להיות, צריכה להיות הפוכה. בהינתן שזה אני, לא מה הזהות שלי, בסדר? אתה רוצה לערער לי על הזהות, תערער כמה שאתה רוצה. אבל אתה רוצה לערער על עצם הגדרת הזהות, אוקיי, אין הגדרה. אנשים לא מקבלים הגדרה. אף אחד, כל אחד הוא סנופליק מיוחד. אבל בהינתן שזה אני, מה אני נותן? אני חושב שאנחנו היום מוצאים ערך, אני בטוח בזה, שאנחנו מוצאים ערך במה שאנחנו נותנים.
כן.
אני חושב שבגלל זה הדור, המציאות הזאת, זה המציאות הגדולה ביותר שיכולה להיות. זה כאילו, זה פסגת כל הדורות במובן מסוים עד עכשיו. תחשוב שבאמת בסוף, השאלה הבסיסית ביותר שאיתה אנחנו מתמודדים, זה מה אני נותן למציאות, מה אני מעניק, זה משהו עצום.
אדיר, אדיר, ממש.
זה משהו עצום, אני...
שם נמצא הקיום באיזשהו מובן.
בדיוק, הקיום נמצא במה שאני מוסיף.
גאלת את הטיקטוק, אביעד, גאלת את הטיקטוק.
אני לא יודע אם זה טוב או רע, אבל אני אומר אפילו בעיניי שאפילו זה לא רק הטיק טוק, עם כל הכבוד הטיק טוק ולפייסבוק וכן הלאה, כי הטיק טוק והפייסבוק הם...
זה מדיה, כן,
בסדר. זה לא רק מדיה, אלא זה רצון לקבל אישור חיצוני מאחרים.
גם נכון.
בסדר, זה כאילו, זה איזשהו מקום שכמובן שאני כל כך לא בטוח בעצמי, אני צריך, אני צריך את האישור של האחר למי שאני ומה שאני. אני רוצה אחרת, אני באמת רוצה לשאול מה אני נותן למציאות. מה היה קורה אם לא הייתי פה? במה המציאות הייתה חסרה? במה העולם היה נפגע אם לא הייתי פה? והתשובה היא שהעולם היה נפגע אם לא הייתי פה בדברים מסוימים.
כן.
זה בדיוק המקום שאני נותן לעולם. זה מה שאני יכול לדעת על עצמי, זה אפילו לא הפעולות שלי, אלא זה באמת עצם השאלה הבסיסית. אם אני לא אהיה, במה העולם ייפגע? עכשיו, אני מתמודד עם זה, אני מתמודד עם השאלה הזאת הרבה, גם מבחינה מחשבתית, אני חושב שזו השאלה הגדולה היום. אני חושב שהשאלה הגדולה, אני אומר את זה ככה, וזה משפטים שהם מוקלטים, אז אני אחרי זה לא אוכל להימלט מהם, אבל בכל זאת אני אומר אותם. בעומק, השמרנים שואלים שאלה נכונה. בעומק, כל השמרנות הפרוטסטנטית הדתית, הציונית דתית, שמאמינה שאדם, שמאמינה שקדמה זה רע, ושמאמינה שאולי שחסד הוא דבר בעייתי, היא שואלת על המציאות הנוכחית שאלות מאוד גדולות. היא אומרת, תראה את הדור הפוסט-מודרניסטי המקולקל הזה, שמפרק את הכל, שאין לו ערכים, שאין לו זהות, וכיוון שזה ככה, הפתרון הוא להתחפר בקרקע, להתחפר בשורשים, ולדחות את הפוסט-מודרניזם לחלוטין. עכשיו, השאלה היא נכונה, כי הפוסט-מודרניזם יכול להוביל למקומות מאוד 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 לא טובים. אני ממש רואה את זה בעיניים, באמת, זה לא אמירה שאין אמת, שזו אמירה לא מטלטלת בעיניי.
זה אמירה שאין בן אדם בעיקר.
בדיוק, האמירה שאין דבר כזה, אין דבר כזה זהות.
כן.
וכיוון שאין דבר כזה זהות, כל אחד ימציא לעצמו את הזהות שלו, והכל, עכשיו, אין נקודת מוצא. אין איזשהו ערך, אין איזשהו כבוד לעצמי. כי העצמי הוא מומצא, הכל זה שום דבר, הכל זה שטות וכן הלאה.
כן.
עכשיו, אפשר לבוא ולומר, תראו איזה רע זה מביא. אני אומר שלא, צריך להתמודד עם השאלה הזאת. אני לא רוצה לחזור, אני לא מפחד מפמיניזם. אני לא מפחד מזכויות אזרח. אני לא מפחד ממלחמה למען מיעוטים. למרות שכל אחד מהם לכאורה מגיע ועושה מה, מפרק משהו.
כן.
אני לא מפחד מהם. אבל עכשיו אני רוצה לשאול שאלה אחרת. אתה יודע, לבנים, יש איזושהי אמירה של לבנים בארצות הברית, ואולי גם זה קצת חלחל לארץ, אי אפשר היום כבר להיות לבן, כי הלבן הוא משעבד, מדכא וכן הלאה.
כן.
אני מבין את האמירה, אני באמת מבין את האמירה, אבל אז אני רוצה לומר משהו אחר. אז בוא תשאל את עצמך מה זה אומר להיות לבן. לבן הוא לא, אני לא מסכים לאמירה הפוסט-מודרנית שלבן זה משעבד, מדכא וכן הלאה. אבל לעצם השאלה, מה זה אומר, אם עד עכשיו לבן הוגדר כלא שחור, זה בעיה.
כן.
אז מה זה כן? ואם לא לבן, מה לך יש להוסיף שבתור חלק, בעצם מיותך, שבתור חלק ממך אתה לבן? מה לך יש להוסיף לעולם? ויכול להיות שזה לא קשור לצבע העור שלך, ויכול להיות שזה כן קשור לצבע העור שלך, אבל זה כבר לא יכול לדבר בשפה של שלילה. לא יכול לדבר, אני לא כזה. אני אחר. אתה בעיקר לא כזה ולא כזה, ואנשים שאני לא כזה ואני לא כזה ואני לא כזה, אבל מה אתה כן? ואז זה מגיע לכלום. עכשיו, באותה
מידה... אז לכן, כאילו, זה שתי אפשרויות, מה שהוא אומר פה גם אחרי זה, שכאילו, ברגע שקורה כזה דבר, אפשרות אחת זה להתמלא מ... לא יודע מה, חומריות לשמה כשם היא, שזה הדבר הכי פיזי וממשי שיש, להרגיש שאנחנו חיים, או לתת תוכן, לתת ערך. מה אתה נותן?
בדיוק. והשאלה מה אתה נותן, בעיניי אין קריטי ממנה.
מדהים.
אין קריטי ממנה. עכשיו, הדבר הזה נובע מהבנת ערך העצמי, מלהבין שלי יש ערך... עוד לפני, לי יש ערך ואני לא, ויש לי ערך עצמי במה שאני, שזו נקודה שהיא מאוד מאוד קשה להבנה. אנשים כל כך מחפשים להיות מיוחדים עד שהם שכחו שיש להם ערך מצד עצמם. טוב.
שאלת השאלות. לשאול את עצמנו, מה אני נותן?
כן, מה אני נותן, ואני חושב שאלוואי, אלוואי, 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 שנצליח להנחיל יותר את השאלה הזאת. הלוואי. יאללה, שיהיה לך שבת שלום, אנחנו מקליטים ביום חמישי, עד שיש שבת שלום, ותחילת ספר, שמות, כל שם זה עצמי אחר.
מדהים.
שבת שלום ובשמחה, ולחיים לחיים.
לחיים לחיים.